אבנגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב למדעני כל חי, אתם על התוכנית סיפורי ירושלים, איתכם ישראל גליס, העורכת יעל צייטלין, הטכנאים פסח בגד ואורי כהן. הערב בתוכנית שלנו בסיפורי ירושלים, אנחנו נקדיש את התוכנית לעסוק גם באסטרולוגיה ואסטרונומיה, בעקבות פרשת השבוע שבה מסופר על לידתם של יעקב ועשיו, תאומים, שלידתם היא באותו כוכב, באותו מזל, באותו שעה, ועדיין היו כל כך שונים במהותם ובאופיים. מה המשמעות של הדברים שאנחנו רואים בשמיים באמצעות כלים הטכנולוגיים השונים? מה זה מלמד אותנו על העולם, על הבורא ועל עצמנו? אז אנחנו נדבר עם הרב מודחי גנות, מחבר לוח דבר ביתו על המבט האסטרונומי לשנת תשפ"ב. נדבר עם הרב פרופסור ניסים וידל, אסטרופיזיקאי שעוסק בהבנת האסטרונומיה שעמדה לנגד עיני הרמב״ם ושחח בישראל. ואנחנו נדבר גם עם הרב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוז והדר, על הספר הנפלא מחווה רקיע, אלו שלומדים את הדף היומי, מדריך אסטרונומי למסכת ראש השנה, וספר מאוד מיוחד שגם עוסק באסטרונומיה. בסוף השבוע יחול יום פטירתו של רבה של ירושלים הגוין הרב בצל ז'ולטי זצל. בחורף תפשין כפתת בחנוכה התקיים טקס ההכתרה לרבה של ירושלים שנערך בביתו. אנחנו נביא לכם הקלטה נדירה שבוצעה על ידי בבית אז בתפשין כפתת. נשמע קטע קצר מההכתרה בקולו של הרב ז'ולטי זצל, שהוא מודה לרבנים שדיברו במהלך השעתיים לפניו. אז קטע קטן מתוך קולו של הרב בצל ז'ולטי ליום השנה לפטירתו. היה יורצייט בסוף שבוע שעבר של אדמו"ר מבלז. בקיץ של תרפ"ו הגיעה ידיעה לארץ שאדמו"ר מבלז ובסוף הדוב נפטר. שאלו את אז את רבי שפחיים זונפלד, רבה של ארץ ישראל, במברק שהגיע לארץ, מה לדעתו צריך להיות, מי צריך להיות אדמו"ר. הוא ענה, רב מרדכי. לאחר מספר ימים הגיע מברק נוסף לארץ, שהוא חי, ברוך השם. ולאחר מספר חודשים הגיע ביום כ"ב בחשוון תרפ"ז, הגיע ידיעה במברק שהוא נפטר. שאלו שוב את הרב שפחיים זונפלד, מי צריך להיות אדמו"ר, אז הוא אמר, רב אהרון, אחיו. ואז הייתה תמיהה גדולה, בקיץ הקודם אמר רב מרדכי, עכשיו אומר רב אהרון, ואז הוא אמר להם פשוט, האדמו"ר הראשון היה רב שולם היה האדמו"ר הראשון, שים בהתחלה מם בסוף זה 340 בגימטריה, רבי שוע היה האדמו"ר השני, יוד ועין זה 80, רבי סוחר דור יוד בהתחלה ריש בסוף ודור זה 216, ביחד זה 636, זה תף ריש למדבר, מרדכי זה מם יוד 50, זה 686, זה תף ריש פי וו, רבאון זה 51, זה 636, זה תף ריש פי זיין. אז שנה קודם הוא עוד חי, אז זה היה מרדכי, זה היה תרפ"ו, ואז הוא לא היה אדמו"ר, ומי שהיה אדמו"ר היה רב אהרון, זה 636. אנחנו נשמיע במהלך התוכנית שירים של חסידות בלז מכל מיני תקופות.
Malchayam lochim, malchisoy neitzach. Ein neuleoi sotzichi, zafri yiyizoy, veheri yiyitzevuo. Kavdashi yiyi, boi memi yiyi, roshivu sheheivach, oi toikev peyili mefnifach. Hoi hoi, kavdashi yiyi, Oy me mi yi 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 Voshi voshe heli va Oy toy kef te yi yi bez nifa toy Ki atu vi melech mal chayam kuchim Mal chisoy neita Noi li yoy to sichi Zapri yi yi zoy Beveri yi yi tzevu Ki atu vi melech mal chayam kuchim Mal chisoy neita Kaddishi yi yi Soy neita in neue joyt so sich tapi joy beveri yitzvu vati ato mi bene mal khayam ohe mal ki soy neita in neue joyt so sich tapi joy beveri yitzvu kaft shi
אז אנחנו עוסקים השבוע בנושא של הלידה של התאומים של יעקב ועשיו, והתחברנו לנושא של אסטרונומיה ואסטרולוגיה. אנחנו רוצים לדבר עם מנכ״ל עוזבי הדר. הם הוציאו משהו נפלא שנקרא מדריך אסטרונומי למסכת ראש השנה. שלום לך מנכ״ל עוזבי הדר, רב חנוך דרינגר.
לילה טוב, לילה טוב לכל המאזינים.
לילה טוב ומבורך, אני מחזיק בידי את הספר מרחבי רקיע. האמת היא שאני ראיתי את הספר הזה בתוך הגמרא של הש"ס המנוקד של עוז והדר. ועכשיו זה יצא נכון. כחוברת נפרדת, נכון?
נכון. תשפ"א, אז... כמו שאתה רואה בעמוד הראשון, זה ממש תרי עדיין מהדפוס.
ומה זה
אז באמת הספר זה? הזה, מחבר הקיע, כשאנשים מגיעים ללמוד דף יומי, אז מגיעים למסכת ראש השנה, אז מסכת שמצד אחד היא לא מסכת קשה, מצד שני יש בה הרבה מאוד דברים שקשורים לאסטרונומיה, לכוכבים, למזלות, שהבן אדם המצוי פחות מתמצא בהם, פחות עוסק בהם ביום יום. לכן מה שעשינו זה למעשה, לקחנו את הנושא, הפכנו אותו לממשי. גם בן אדם כמוני וכמוך וכמו הרבה מהלומדים בדף היומי, שפחות בעניינים של אסטרונומיה, יכולים להבין כל דבר על בוריו, כאילו הם מונחים בנושא הזה מיום יוולדם.
כן, כאילו שהם מומחים לנושא של כל הנושא של אסטרונומיה.
בדיוק, ואז בן אדם יכול ללמוד על דף היומי ובאמת להבין אותו כמו שצריך. אז יש לו בגמרות מאחורה, כמו שאמרת, אלה שקונים את הגמרות הכחולים של עוז ודר, מופיע להם מאחורה, ויש לו גם כן בחוברות נפרדות, שבאמת אני יכול להגיד לך בכמויות גדולות מאוד נמכרות, כי אנשים היום כבר, רוב האנשים שלומדים את דף היומי, לפחות האנשים הטיפה מבוגרים, זה כבר מחזור שני ושלישי שלהם, זה לא סיבוב ראשון. וכל אחד רוצה תמיד להוסיף עוד משהו, להוסיף עוד משהו, והתוספת הזאת של החוברת האסטרונומית היא דבר מושלם לכל בן אדם שרוצה ללמוד ולהבין, זה הדבר.
רגע, אני מזיק את החוברת, אני כל מה חושב, מה עשה אבא שלי, סבא שלי, מה הם עשו?
תראה, אנחנו תמיד שואלים את זה על כל דבר שיוצא חדש, מבואר, שואלים מה עשו. אז תמיד אנחנו נוהגים להגיד שאתה יודע מתי ישאלו פעם ראשונה את השאלה הזו. מי פעם ראשונה, מי הראשון שהמציא פירוש על גמרא?
כן, זה כמו שאותו אחד אמר, רוצה לראות, אתה פוגש מישהו, בשביל מי אתה עובד כל כך קשה? בשביל הבן שלי. אז הוא רוצה לראות מי הדור הקודם שעובד בשביל הבן שלו.
כן, לא, אני תמיד אומר, תמיד ששואלים אותי על גמרות מבוארות, איך, למה אתם עושים ביורים, מה אנשים צריכים להבין, אני תמיד אומר, הראשון שהוציא את הפירוש של גמרא זה היה רש"י. וכשרש"י כתב ביור על הגמרא, ברור שגם אז עלו השאלות, למה כותבים פירוש, אנשים מבינים גמרא, אנשים צריכים להתייגע, אבל אנחנו יודעים היום שדור דור ודורשיו, כל דור עם הצרכים שלו, עם ההשגות שלו, עם ההבנה שלו, עם הביור שלו, ובדורות שלנו היום אני חושב שהביורים והפירושים וההרחבות והליקוטים שיש לו כל דבר בנושא, זה הדור היום. דור שזכר ויש לו את הכל, ומכאן והלאה מתקדמים קדימה. זה לא שעד היום התקדמו אנשים שיצליחו להתייגע ולהבין, הבינו עד איפה שכתוב לנו היום בדפי הספרים.
בהחלט, עכשיו זה לא חוברת ראשונה, כבר לסוכות, מסכת סוכה הוצאתם, זה דברים שעזרה לאלו שלומדים את הגמרא, או מסכת עירובין וכן הלאה.
נכון, מסכת יבמות.
בדיוק, אני אומר, כמעט כל מסכת יש היום, של עוז והדר יש היום משהו מתלווה שיהיה ככה, אני תנוח רק מישהו שאמר לי מתי אתם עושים בקומיקס.
נכון, נכון, גם הלכות תפילין. קודם כל, הרוגליס, אם אתה נוגע בספרי קריאה, אנחנו נדבר על זה בכלל לתוכניות הנפרדות, כבר יש לנו משהו בנושא ספרי קריאה. אבל באמת, גם על הלכות תפילין, כמו שאמרת, הלכות תפילין במשנה ברורה, עם הסבר מדויק, ואני יכול להגיד, הייתי אצל אחד מגדולי האדמו"רים בנושא עם הספרים שלנו, והוא באמת ראה את המשנה ברורה עם הציורים, אמר לי, אלמלא הציורים, בן אדם שהוא לא סופר סתם, לא יכול להבין על בוריו את הלכות תפילין, על בוריו את הלכות תפילין.
אז אני אשיף לך, נכנסתי גם כאחד מגדולי הדור, והוא היה בלי משקפיים, הוא היה שקוע בתוך הספר. וככה, איך שנכנסתי, הוא מיד הלביש את המשקפיים וסגר את הספר, שאני לא אראה שהוא מסתכל בציורים. אבל הוא נהנה, נהנה להחזיק את הספר הזה, ולהחזיק את המשנה ברורה בפרט, המדורה הגדולה, עם דברים מבוארים, פשוט תענוג לעיניים ולנפש וללב. עכשיו נצא מהאסטרונומיה, זרע שמשון, מי הוא האיש?
זרע שמשון זה היה מקובל גדול, קראו לו רבי שמשון חיים נחמני, יהודי שחיבר פירוש על התורה, ויש עליו הרבה מאוד, מי שיקרא את ההקדמה של הספר, היה מזכה רבים גדול, היה אחרי מיטתו אמרו הרבה מאוד דברי שבח עליו כל גדולי הדור של אותו דור, והוא למעשה חיבר ספר על התורה, ספר שהוא גם כן יש בו קבלה הרבה, יש בו הרבה דרוש, קבלה, ואנחנו פעם ראשונה הוצאנו את הספר הזה עם פירוש וביור של כל מילה, ספר שמה שיצא כרגע יצא בראשית שתי חלקים, בראשית א' וראשית ב', שכל הסדרה כמובן בדרך לצאת החוצה.
זאת אומרת כל הסדרה וכל... זה 10 חלקים?
אני לא יכול להגיד הסדרה, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, אנחנו לא יודעים כמה יהיה, אבל בפירוש מדובר על סדרה גדולה מאוד של ספרים. ובאמת, ספר לא שגרתי.
לאחרונה, בדפי השבוע שנמצאים בבית הכנסת, יש גם זרע שמשון לילדים, ויש גם למבוגרים.
נכון, הוא התגלה, אני חושב שהצדיק המקובל התגלה לאחרונה, ככה נודע יותר על הספרים שלו בדברים. ומה שאני רואה, הוא כתב באמת בצוואה שלו, הוא כתב שמי שילמד בספר שלו, מי שילמה בספר שלו אחרי מותו, כי לימודם יהיה לי להשיב נפש, לידון רוח ולזכות נשמתי, וצדקה תהיה להם וצדקתם תעמוד לעד, לאכול בעולם הזה ולסבוע בעולם הבא, ובא לגמול ישלם בזכות זה טוב לגולי חסד של אמת, במוי סבתלוסה, בונה חיים, איזה נטובת, בזכות זה טוב. זאת אומרת, המחבר מברך את כל מי שיעסוק בספר שלו, בכל הברכות האמורות, זה משהו מדהים.
מי שהוא גר באיטליה, אם אני לא טועה. בעיר מודינה.
נכון, ולא היו לו ילדים. הוא כותב באמת בהקדמה לספרים, ואני בעוני ובמרירות לבבי, הולך ובוכה על כי אין לי בנים, וזרע יעבדוני אחרי מותי, ולכן הוא כותב, לכן כתבתי את הספר, שהוא באמת רוצה לקרב רחוקים, להעיר חשוכים, להישיר המסילה, עולה בית קל בדרך ישר, לא ייקשלו בה בדבר הקשה. זאת אומרת, הוא ראה בספר את הילדים, את הילד שלו. ממש כותב את זה בצורה הכי ברורה שיש.
עכשיו, אני לא אשחרר אותך בלי מה יש בקנה.
אז כבר לא בקנה, כבר יש לנו ממש עומד על השלוחן שלי עכשיו ספר חדש, שיצא ממש 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 ביום אתמול מהדפוס. כולם מכירים את המקרא מפורש על התורה. יש את המקרא מפורש, שבעה חלקים על התורה, ויצא על נח כרך ראשון יהושע לפני כמה שנים, יצא ספר יהושע, והיום אני יכול להגיד שאנחנו אני איש בשורה, יצא עכשיו נח מקרא מפורש על ספר שופטים.
יש על איוב, לא?
יש על חמש מגילות, על חמש מגילות. יש מקרא מפורש על חמש מגילות, נכון, ועל הנח עדיין לא יצא, ואנחנו כל הזמן פונים אלינו אנשים, כי כל מי שעוסק בנח, המקרא מפורש, הוא נותן פרספקטיבה אחרת, עם פירוש, ביור משולב על המקרא, על הרשי, ועם נושאים, וממש ממש יצירה מושלמת, שיוצאת בימים האלה לחנויות ספרים.
אז יצא עכשיו יהושע שופטים?
יצא שופטים, יהושע יצא כבר לפני שנתיים, ועכשיו יצאנו את שופטים, ואם עסקנו קודם בתמונות, אז גם בשופטים יש מאחורת פפות הארץ, ואת מלחמות ישראל לבנימין, גם כן צבעוני, בצורה מושלמת, שהבן אדם יכול להבין את הספר, את כל המילה מילה בנח, לא לדלג על שום מילה.
ברוך השם. אז אתם לא שוקטים, כי יש הכל נמצא גם באמצע, יש כל מיני ספרים שעדיין מליקוטי הלכות של ברסלב, של מלאכות ברסלב, ועד כל מיני ספרים שנמצאים עדיין באמצע.
נכון, וגם ספרי החסידות, והרב גליס, אתה יודע, אנחנו כל שנה מדברים על מסע חסידות מיוחד שאנחנו עושים, ובדרך כלל המסעות הם בתחילת החורף, השנה מכל מיני סיבות המסע ככה קצת נדחה, אבל בעזרת השם בשבועות הקרובים נדבר על זה גם כן, מסע חסידות גדול בראשות הגאון רבי נחמן אלפומרן שליטה, שכבר שנה שישית, שש שנים ברציפות השנה יש, אנחנו יוצאים אחת לשנה, אתה הרב גליס מלווה אותנו במסעות,
בעזרת השם.
וזה פשוט נפלא.
טוב, אז נשתמע בשבועות הקרובים.
בעזרת השם, וזה שם יעזור שזכות המחבר, דיברנו על זרע שמשון, שלא ישיר ילדים, אבל ישיר את הספרים הקדושים האלה, אז כולנו בניו.
אמן. תודה רבה, הרב חנוך דרינגר, מנכ"ל עוז והדר.
תודה, לילה טוב.
כי יוירך יומי משנות חיים, חיים ושולות. כי יוירך יומי משנות חיים, חיים. חיים שוב לא shuv v'loy haya v'sifila.
שלום וערב טוב, הרב מודח הגנות, מי שמכיר את השם הזה, זה רק מי שמחזיק את הלוח, דבר ביתו בבית. שלום וערב טוב, הרב גנות.
גם לכם, ערב טוב גם לכם.
עכשיו, דבר ראשון, לפני שאנחנו נכנסים לתוך השיחה, תסביר לנו מה קרה השנה ללוח, שהגיע כל כך מאוחר.
כן, עבדך הקטן סובל מזו בעיה בשוק ברגל, שהייתי צריך לנוח כל אחת לשעות אחדות. לשים אותה למעלה או לחבוש אותה אחת ליום יומיים, אז הלוח נעשה בהפסקות מלבד כאבי הלב שנלוו בעריכתו בגלל ההספדים הרבים שכתבתי לצערי על חברים שהלכו מן העולם הקורונה וגם לא מהקורונה, אני כותב את כולם כבר שנתיים שאני כותב את כולם בגלל להראות לכולם שצריך מאוד להיזהר מהדבקות, לשמור מה שמשרד הבריאות אומר וכו' וכו'. כדי לירא את הקוראים, אני מביא את כל רשימת הנפטרים ששייכים למגזר שלנו, ללוח, כן? את כל הנפטרים הללו, וחלק מהם היו גם חברים קרובים ורבנים ואדמו"רים שהעניקו לי הסכמות. אז אני נוהג לנהוג גם כן, מידה כן, להספיד אותה, לסתוב עליהם דברי הערכה. וכמה חברים שלי, יודע, כדי נפשית, לא מדבר על מירון וקרלין ואחרים, אז הכל היחד זה, הכל נעשה לה, אז גם שמיטה מעוברת, יש מרשים רבים לשמיטה מעוברת, הכל, הייתי צריך להשמיט את הנספח האסטרונומי שבסוף הלוח, הסתפקתי במידע אסטרונומי יומיומי ומפות חודשיות, ו...
היית גם עסוק עם החוברת מרחבי רקיה, הספרון של עוז והדר, שזה גם כן...
כן, מהדורה הראשונה כבר יצאה בתשע"ז, שלושה מחזורים, מיוסף יצא מחדש לאור, מטיבטה, נכון? וכמובן, גם עכשיו אני אומר שיעורים ברחבי הארץ על הנושאים האלה, של הסוגיות האסטרונומית במסכת ראש השנה.
אז אנחנו ניכנס לעניין של הנושא שאנחנו מדברים עליו, זה אסטרונומיה. הגיע שאלה אל גדולי הדור על אסטרונאוט יהודי שלפני הטיסה שלו ביקש לדעת איך הוא צריך לנהוג.
נכון, לא עכשיו, אילן רמון, בתשע סמך ג'
כן, כן, נכון.
אילן רמון והמעבורת הסנשרפה לא עלינו. אז את השאלה הוא שלח למרכז שחבד שם בפלורידה, ואליי גם כן הגיעה השאלה הזאת, רבנים אחדים ענו עליה, ועניתי שהקו צריך להיות או של הרב גורן שכתב לראשונה את הספר האדם על הירח, טיפל בראשונה לשאלה הזאת בחלל. השאלה של קו התאריר זה בעיה נפרדה, לומדים בסוגיות עכשיו בראש השנה, אבל האדם על הירח זה היה הספר הראשון שלו, אחרי זה כבר התפתח לי לספרים וחובות אחרות.
אבל מנדל קשר, מנחם מנדל קשר הוציא ספר אדם על הירח.
נכון, גם הוא, נכון, אמת שניהם. אז יש שתי גישות, או כמו שהוא נמצא במדבר, זו הגישה הפשוטה ביותר, כמו שאדם במדבר, שהוא לא יודע בין ימין לא לשמאלו, עונה שישה ומקדש שבי, כן? אגב, זה שבחלל נמצא למעשה במדבר, עליו למנות שישה ולקדש שבי. יש שיטה אחרת שגורסת, הוא למעשה מחובר בחבל הטבור שלו, את קנברל, שם בפלורידה. הרי איך אז וחלילה מתנתק הקשר ביניהם, הוא נשאר לעד או לנצח או שנים ארוכות לסכנות בחלל, הוא נשאר לבד, בודד. וכיוון שהוא יונק למעשה החיות שלו מפלורידה, עליו לנוק שעון פלורידה. זאת הגישה השנייה. ברור שהגישה השלישית לא תתקבל, כל הקפה שלו תחשב כיום מסביב לכדור הארץ. כי אז עליו להעלות, למשל אם הוא טס אז בחודש שבט, תפירות הוא בשבט ואת מילת אסתר ואת המצה ואת המרור ואת הדגל יום עצמאות ואת המדורה ללג בעומר ואת הליל שבועות ואת הקינות לתשעה באב, שופר לראש השנה ואת הקיט לרוב הכיפורים וכו' וכו', אולי גם סוכה. כן? אז והוא יחזור אלינו, הוא מבוגר בשנים אחדות. ברור שזאת לא, זה לא פתרון וזאת לא גישה נכונה. אז כפי שאמרתי, שתי הגישות הללו מקובלות.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על אסטרונומיה, אז אני יכול להגיד את הגאווה הירושלמית, את החלק המעניין של האסטרונומיה בישיבת שיבין. זאת אומרת, התחלת בבני ברק, ושם לא מצאת הרבה אפשרויות, אבל הגעת לירושלים, הגעת לישיבת שיבין, ושם התחלת לראות כוכבים.
כן, אז ראיתי בעין יותר משורים בבני ברק, זאת אומרת, כיום בבני ברק אני כבר מבין מה שאני רואה. אני יכול להסביר לאנשים, הנה, הקרב, מזלות בולטים, וכן את קרובי הלכת, אבל אז בשעתו כמתחיל, היה קשה לי כאן להתחיל בבני ברק, כי קשה, המצב קשה, גוש דן מואר כולו, והרי ירושלים, בפרט אז, לפני שבנו את כל שכונות הצפון, היינו הולכים רק נבי סמואל, שעתיים, היה חושך מצרים, כמו שאומרים, אז ראינו את שביל החלב, את כוכבים קקה על כף היד, אז עשיתי היכרות ראשונה, מעמיקה, נפת השמיים, כן.
ואז החלטתי גם להתחיל להוציא את הלוח.
כן, התחלנו בישיבה כאלון קיר, עם מנהגים, עם דברים מעניינים, שיותר מלוח לארץ ישראל, שם דברים עוד בקצרה. הבאנו מנהגים רבים וזמנים של ליקויים, כל מיני דברים מעניינים. זה היה הבסיס, כעבור 10 שנים, התחיל את הלוח שלי מתו שמבב, נכון.
מה אנחנו עושים? 26 שנה בערך.
הלוח כבר קיים 37 שנה.
37 שנה. עכשיו גם התייעצת עם הרב אוזנר.
גם. כן, הרבה גדולי תורה. כן, הרבה נושאים רבים ועניינים רבים. חיים קניבסקי, להבדיל בחיים לחיים. כן, הרבה דברים, דברים רבים. לא להתעסק אסטרולוגיה כל כך. אני שאלתי אותה, אני יודע, יש אסטרולוגים שאינם יודעים כל כך טוב אסטרונומיה. אני יודע ברוך שם אסטרונומיה פופולרית לפחות, למדתי. ואחרים, שאסטרולוגים, רחוקים מהדברים הללו, מאסטרונומיה פיזית. אז אני כבר כן יודע, אולי אני אשתלם קצת באסטרולוגיה קצת יותר, ולקבל אנשים לייעץ להם.
מה ההתייחסות באמת מבחינה יהודית לתחום הזה של האסטרולוגיה?
באמת יש שלוש שיטות עיקריות, הרמב״ם ועוד, ממש שללו את זה, אמרו שזה שריד של עבודה זרה, אסור להאמין בדברים הללו. ההפך, כל המצוות וכל המעשים הטובים ניתנו לנו להרחיק אותנו מהדברים הללו. לעומתו הרמב״ם והרשב"א הם כך וכך, זאת אומרת כמובן לא להתייחס ולא להאמין, אבל מי שנחשף להורוסקופים, בניגוד לרמב״ם שלבטל אותם לגמרי, הם סברו, לא, אל תתגרה בהם. אם הם מזהירים משהו כך וכך, הנה כמותם, אל תתגרה בהם. תראה, השלישית היא בכלל של הרלב"ג, אבן עזרא, אחרים, אומרים ביידיש, זום גפילה ותינדם פירסלה, ותינדם פירסלה. דברים, חתבו מאמרים בנושאים הללו של האסטרולוגיה. הם ממש חידשו דברים רבים שקודמיהם לא חידשו. קונטרסם הוצאת בקל פרסמך דברים אחדים מאבן עזרא על כך. אז הם שלוש הגישות העיקריות באסטרולוגיה מבחינה היהדות. תתום ממתים השם אלוקיכו.
אם אנחנו חוזרו חזרה לאסטרולוגיה, קו התאריך הבינלאומי נמתח בלב האוקיינוס השקט, נכון?
נכון. ממש?
כן, אז בוא תסביר לנו מה זה, איך זה עובד הדבר הזה.
אריק, לפני כ-100, 200, 300 שנה, התחילו להקיף יותר את כדור הארץ, למעשה מגילוי אמריקה, קולומבוס, מערב, על עבר אמריקה, וסקו דה גאמה, נסע לעבר מזרח אסיה, לסין, לפתח את דרכי המסחר, הלכת כמה וכמה, ג'יימס קוק גילה את אוסטרליה לפני כך 250 שנה בערך, אז נוצר הצורך ליצור גם קווי אורך לפני כדור הארץ, מלבד קווי רוחב, שקו המשווה הוא קו הרוחב אפס, שהם חוצים את כדור הארץ בחוטים כאלה רצועות מזרח מערב, נוצר הצורך ליצור קווי אורך, להתחיל מאפס, ולסמן את כדור הארץ בחוטים כאלה רצועות, כדי אם מישהו יצעק לעזרה, SOS, עד עכשיו הסתפקו, אני נמצא בקו האורך 35, דוגמה, בסדר, כמה, מיפו עד רומא, יכלו לאתר אותו, אם היה שלח יונה דואר, או דרך אחרת, שליח, משהו, אבל מי שנמצא בהחק בלב ים, כבר באוקיינוס האטלנטי, וכל שכן במדברות אחרים גדולים, אז יש קווי אורך, מרשתים את כל כדור הארץ, גם קווי אורך וגם קווי רוחב, ואז יודעים לציין, אני נמצא בקו הרוחב 35, 93 מעלות מערבה לגריניץ'.
מה זה גריניץ'?
או, למה נברא? צריכים הרי להתחיל את קו האורך. בשלמה, קווי הרוחב, אז קו המשווה הוא קו הרוחב הטבעי, החגורה, אנחנו אומרים, המקיפה ביותר, אוביו של כדור הארץ הוא בקו המשווה יותר מאשר הכתבים, אז הוא קו המשווה הטבעי של קווי הרוחב, אבל קווי האורך, כל מדינה אמרה עליי ניח צדיק את ראשו, בסוף הוחלט שהמרידיאן, קו האורך שעובר מהצפון לדרום וחוצה את הפרבר גריניץ' שבלונדון, שם נמצא מצפה תיק, שם כיהן אדמונד הלי, על שמו הוא גילה שהשביטים למעשה מחזוריים, השביט הגדול, השביט הלא, שראינו אותו בתשמ"ו, נקרא על שמו, אז לכבודו נשים שם את המרידיאן 0, קו האורך 0, וממנו אנחנו סופרים 1, 2 קווי אורך. כדי להגיע לקו התאריך, כי הרי רואים שהתאריך מתחלף איזשהו מקום בפני כדור הארץ, אם נשלח אנשים אחד מערבה, מלונדון אומרת ישראל, אחד מזרחה נקרא לו ראובן, הולך מזרחה, מכאן אנחנו יוצאים בסעודה השלישית של שבת, שולחים אותו להציל נפש אחת מישראל שעומדת לרדת שחת, נערה שרוצה חלילה כמותה לחלל שבת, שולחים אותו במהירות הבזק בקונקורד, במהירות הכל, מזרחה הוא מגיע לעיראק שעה לפני כן, כי כל 15 מעלות זו שעה על פני כדור הארץ. הכל יודעים ששוויץ רוחקה מאיתנו שעה, לונדון שעתיים, כן? יורק 7 שעות, כל 15 מעלות זו שעה. כשהשעה אצלנו בשעה 6 בערב, סעודה שלישית של, של שבת לפנות ערב, בעיראק, באיראן, השעה היא 7, כי לפני שעה היה המצב כפי שאצלנו בארץ ישראל. בהודו הוא מגיע עוד יותר, אולי הוא מגיע לבי מלכה באיזה בית חבד, הוא נסע יותר מזרחה לנפל, לטיבט, לסין, הוא מגיע הרחק אל תוך הלילה של מוצאי שבת, וכך הוא ממשיך בסין, ביפן, בסינגפור, הוא ממשיך על המזרחה, הוא מגיע לפיליפינים, מפליג באוקיינוס השקט בדרכו שם לעבר, כי יהיה הווי למשל, הוא מגיע לשעה 6 בבוקר, שיום ראשון בבוקר, לחברו שמעון שנסע מערבה, הוא הגיע, כמו שאמרנו, בשוויץ, הייתה 17:00, שעה מאיתנו, לונדון 16:00, אולי תאכל שיריים של שודה שנייה מאיזה אדמור, הוא מפליג את האוקיינוס האטלנטי, חוצה מזרחה, תראות המזק, הוא מגיע לקראת התורה שם בניו יורק, אולי תוכל לקרוא בשבילנו, האם זה הייתה פרשת נסו וילך, אולי כן. סו, אין לי כוח ואין לי זמן, אני ממהר מאוד. הוא מפליג הלאה.
אז איפה הייתה הבעיה של יפן, הבחורים של ישיבת מיר,
מכיוון שמגיע, גם באיזה מקום מתחלף התאריך, אז החליטו אומות העולם שהקו שמקביל לגריניץ' 180 מעלות, נקרא לו, כמו שהראשונים קוראים לו, שם בטבור הים, האזור הזה, שם זה קו התאריך הבינלאומי, אז מי שנוסע פליג מזרח, לכיוון מזרח יותר, הוא מפסיד יום, ושם משכם מרוויח יום. זה היה קו התאריך הבינלאומי. מה איתנו? מה איתנו? אז הגישה הפשוטה ביותר של הרב כאשר, ממשיכים את המקום שהוחזק בו, ואין שאלות מה שמחזיקים בני אותו מקום. אבל לא כן היה לפני 70 שנה, כשהגיעו הגולי ישיבת עיר ליפן לקובה, ולא ידעו מה לעשות, אז שבת החזיקו מעמד. יום ראשון לא עשו מלאכות, הניחו תפילין. ראש השנה הוא בין כך ובין כך יומיים. יום הכיפורים, כתוב בהלכה לא לעצום יומיים. הדוקים שם מאוד שמו יומיים. ואלה שאמרו שהם לא ישאלו, כי הם רק יום רביעי, הם לא שאלו שאלות. היו אבל ירי שמיים, שאלו את הרב הרצוג, את הרבנים של ארץ ישראל, הרב טקוסינסקי, מה לעשות. הם אמרו, לפי החשבון, קו התאריך נמצא לפי הרב טקוסינסקי. 180 מעלות מירושלים, אז יפן נכלל בכלל התאריך של, של יום כיפור שלנו, יום הכיפורים יום רביעי. החזוני שמע על כך, הלך מיד מברק, חילו ביום הרביעי וצומו ביום החמישי, תחושו לשום דבר. זאת אומרת, יום הכיפורים שלכם הוא יום חמישי שלנו, יום רביעי שלכם הוא יום חמישי, אז היו כאלה שנהגו כדעתו. היום למשל בתי חב"ד ביפן מגיעים כשיטה רגילה.
כמו ארץ ישראל?
כן, כן. אבל היו הרב חידה, פייס מאנצ'סטר, אז הוא כשהוא טיפל בעצורי יפן בתפשין סמכת, אז כל שבת, כל יום שישי הוא הפליק חזרה לאסיה, באמת להונג קונג, למקום שהוא היה, הוא לא רצה להיות שם בשבת וביום ראשון ביפן. אין כבר בית המשפט סגור ביום ראשון, כן, אז רק ביום שני הוא שב ליפן.
עכשיו, אותה שאלה גם מסביב לאוסטרליה. אם אדם יוצא מאוסטרליה, ממלבורן לניו יורק, גם אצלו משתנה הזמנים.
כן, שאלה גם לספירת העומר, לעוד הלכות, נכון, נכון. שאלו את החזניש איך הקו עובר בסוף, והחזניש, הוא טען, הפשט של בעל המאור בסוגיה בראש השנה דווקף עמוד ב', שקו התאריך הוא 90 מעלות מירושלים. יפן איים שנפרדים מאסיה. אז קו התאריך עובר בקצה סין, ביבשה, היסוד עולם הקשה לכוזר על הבעל המאור, ביבשה עובר קו, אחר זה נשמע קשה, הכוונה זה כולל כל היבשה, אבל לא מה שנמצא בים, מה שנמצא בים. אוסטרליה, מכיוון שחלקה גם אם מיעוטה נמצאת בתוך ה-90 מעלות של ירושלים, הכל, כל אוסטרליה נגררת אחרי המיעוט הזה, התאריך הוא כמו ירושלים. הם איים, הם שייכים לחלק השני, זאת אומרת, היום מתחיל מאוחר יותר ב-24 שעות.
כן, דרך שפעם אמרו פעם בירושלים שאם מביאים את רוג מאוסטרליה, אי אפשר לברך עליו בירושלים, כי זה לא כדרך גידולו, הוא פשוט גדל הפוך.
מה פתאום, זה הכל יפתי לכוח המשיכה, מה פתאום.
אולי זה גדל הפוך, לכן אי אפשר לברך על זה.
כן, זה לא מספר. האדם שנמצא באוסטרליה לא מרגיש שהוא הפוך, וכאדם באירופה גם כן לא מרגיש שהוא הפוך. כל אחד צריך להרגיש הפוך יחסי האדם שנמצא כנגדו. אבל זה לא כך, האדם הוא כזה קטן וכוח המשיכה כזה גדול, והמישור שהוא רואה זה הכחדוך הוא ברא את כדור הארץ, הוא ייראה כמישור, לא ייראה כעיגול. אלכסנדר מוקדן, יריב נשר, הוא דעה עליו, עלה ל6-7 קילומטר, מניח שהוא גם מבית חמצן באמצע, אז הוא ראה את הכדור הארץ עגול. התוספות מזכיר את זה בקצרה, את המדרש, עבודה זרה דף, מם. וכשבאה האונייה בנמל, רואים שהם רואים את קצה התורן, אחרי את כל התורן, את הסיפון העליון, הם הסיקו שכדור הארץ עגול. אתה יודע שבאמצע בית שני, מלומד יווני שהיגר לאלכסנדרה של מצרים, הוא גילה את ההיקף של, הוא מצא את ההיקף של כדור הארץ. רעיון מקורי, אבל אז כבר גילו את כ-40,000 קילומטר. אז לא מנו בקילומטרים, מנו במילים, או בסטדיות, או בריס. הוא מצא ההיקף של כדור הארץ לפי המצב של השמש ביום הארוך ביותר. גאונות פשוט, פשוט של גאונות.
כן, עכשיו, אמרו לי שיש איזשהו אמרה מהגאון מווילנה, שהוא כתב שיהודי צריך להימנע להגיע לאזור הקוטב מקו רוחב 66.
נכון, הציקה כתוב במעשה רב השלם, נכון, שמקו רוחב 66 צפונה או דרומה, היהודי נתקל בבעיה שימים ארוכים אין לילה ואין זהו, אבל לא יודע מתי יש הזמן קריאת שמע או תפילה, בת. תפארת ישראל כבר מזכיר את זה בסוף, משניות סוף פרק ראשון, נכון?
היו כאלה... זאת אומרת, באזור של נורווגיה ושוודיה באזור הזה.
נכון, נכון, נכון. בכל רוסיה, לכל אורך. רסקה למעלה, כן? נכון, נכון. לא כולם רוצים לשמוע, רבים שואלים אותי את הזמנים שם, שאני חשב להם, אני אומר להם שעבר קו הרוחב אסור לפי הגרא. מה, מה? אין יכול להיות שליהודי אסור לטייל בכל כדור הארץ אם הוא רוצה. כן, רוברט פירי גילה את הקוטב הצפוני, ליהודי אסור לגלות את הקוטב הצפוני. נכון. מה אני... גם מבין כך כותב.
אני ברגע שיש שם השליח של חב"ד הזה, אפשר כבר להגיע לשם.
יש שם באמת?
כן, יש, ודאי שיש. יש שליח של חב"ד, יש שם בני עקיבא נמצאים שם, יש שם שליחים שלהם.
כן?
כן, כן.
איך הם נוהגים? יש פתרונות לפי סיבוב השמש היומי, 24 שעות, מקום שנמצא נמוך ביותר, או שסוף 24 שעות, שבועות.
יש להם, יש להם במשך היממה איזשהו שעה שיש אור, בתקופה שיש חושך, שיש אור, או הפוך, כל הזמן יש אור ופתאום יש חושך, גם כן, איזשהו שעה שיש פתאום חושך.
כן, הם לא נמצאים כל כך למעלה שיש 6 חודשים חושך, או 5 חודשים חושך. הם נמצאים קצת יותר למטה, יש כזה אור דמדומים, נקרא לזה אור דמדומים, נכון? אבל מי שנמצא יותר צפונה, או דרומה יותר, יש לו חודשים ארוכים חושך, או אור לגמרי, כן, כן.
כן, בוא לסיום, אנחנו הרי נמצאים, למה אנחנו מדברים עכשיו על הנושא הזה? בגלל יעקב ועשיו שנולדו את תאומים.
כן.
איפה העניין של אסטרונומיה נמצא בתוך הסיפור הזה?
לא אסטרונומיה, אסטרולוגיה אתה מתכוונים.
אסטרולוגיה, סליחה, כן.
כן, תראו, אני, קודם כל אין מזל לישראל, כתוב במין החדות בגמרא, אין מזל לישראל, והתוספות שואלים, במועד קטן, כ"ח כתוב שבנך, חיה ומזונה, תלוי במזל, הרי אין מזל לישראל, הם מתרצים שבזכות גדולה עושים משתנה המזל. למעשה, הגמרא עצמה בשבת קופנובר, רביעה סיפורים אחדים, שהבת ביתו של רבי עקיבא נתנה לעני ביום חופתה, או שמואל ואבלט, אז הוא עזר לו להביא לו את הסנדוויץ' שלו בזמן שהוא לא הביא אוכל, אז הוא ניצל מהנחש, וגם היא ניצלה. יש דברים שאדם עושה מעשים גדולים, והוא ניצל מהדברים שכביכול נגזרו עליו מהשמיים. גם עשיו, למרות שהוא גוי וכו' וכו', אבל יש דברים טובים שהוא עשה, כיבוד אב, בשכר הזה הוא מקבל שכר. דברים טובים שבן אדם עושה, גם גוי, אם הוא אומר שבע מצוות בני נוח, הוא לא חייב להיות יהודי, אם הוא שומר שבע מצוות בני נוח, השם יצבוך עוזר לו, יצליח בדרכיו, הוא יעשיר, כמו עשיו עכשיו, ויעקב אשתם יושב אוהלים, הוא עבד על עצמו, ואם נניח המזל שלהם, אינני יודע את המזל שלהם, אם נניח המזל שלהם היה מזל כמו מתאים יותר לעשיו, אני מניח שיעקב עבד על עצמו שלא יגרר. כמה שהרמב״ם היה נגד הדברים הללו של האסטרולוגיה, הוא כותב בשמונה פרקים להקדמה לפני אבות, כן, הוא כותב שרואים שיש אופי שבני אדם שנולדים בניסן, נולדים באייר וכולי, רואים שיש משהו בדבר. זוכר תוכניות לפני 20-30 שנה, עוד עם אילן פקר ז"ל ועוד אחרים, דיברנו כל מיני עניינים שכתוב אצלי בלוח כך, הוא אמר שהוא רואה כך, בסוף התברר ששנינו צודקים, הכל אחד יתקל בזווית אחרת על המאורות ההם. גם פה אנחנו צריכים לפרש את הדברים, השנה למשל, יש לנו ארבעה ליקויים, רק אחד רואים בישראל, ליקוי לבנה חלקי, קצת ולפני הנץ של סוף.
מתי באיזה יום?
בפסח שני, סוף אור לתדוו, אור לתדוו באייר, יש תחילתו של ליקוי לבנה שורים בארץ, אבל יתר שלושת הליקויים לא רואים בארץ. יש ליקוי לבנה עכשיו באמצע כסלב, יש ליקוי לבנה לא רואים אותו בארץ, זה באמצע אוקיינוס השקט. בקדמונים, שאם יש ליקוי לבנה בכסלב, יורה על מלחמות שתהיינה במערב. אבל זה, כן, אולי...
זה קשור אלינו.
לא קשור אלינו, כן. ליקוי חמה מלא, יש בדרום כדור הארץ, בדרום האוקיינוס השקט באנטרקטיקה, א' דראש חודש טבת. יש ליקוי חמה מלא, דווקא. מה כתוב על ליקוי חמה בחודש טבת? קר גדול יהיה במצרים. אני לא יודע מה, אני לא יודע לפרש, כך כתוב. יש ליקוי לחמה חלקי, גם כן בדרום אפריקה, ב-א' דראש חודש אייר. כתוב שיש ליקוי חמה בחודש אייר, כי סולטן גדול ייפול מגדולתו. נראה במדינה בה נראה הליקוי, לא, אנחנו לא, זה בדרום אפריקה. עכשיו הליקוי הקטנה שלנו שנראה חלקית בארץ באייר, אז כתוב שם שירדו גשמים שלושה ימים, נו זה טוב שיהיו הרבה גשם כאן בארץ. השם ירם רעמים על ארץ מצרים ועל ארץ פולניה, פלוניה, קשה להבין את המילה הזאת. כתוב בספרים עתיקים, בתקללים עתיקים כתוב את זה, מה שהקראתי לכם. אז אני לא, מה שיהיה בה, אני לא אסטרולוג, אמרת לך, אני לא עוסק בזה, אני רק מביא ציטטות מה שהספרים כדור. אני רק אומר, מהירורי ליבי אני אומר, שאני חושש, כל מה שנהיה כאן בארץ, הפוליטיקה, הממשלה וכו' וכו', אני כמו ליבי מתנבא לי חס וחלילה, שלא תצוץ, תופיע, תתפוצץ פרשה של ריגול. האם אתם זוכרים את כל הפרשיות הריגול שישראל עברה, היחדים שמין יותר לא היו קרובים לשלטון, אבל גונן סגב, מי כמוכם יודע?
אודי אדיב.
גונן סגב, אז מבשרה, או אחרים שהיו יותר קרובים, מרקוס קלינברג, או מי נתן לי זכר,
מורדכי. אודי אדיב, אמרת לך אודי אדיב, אודי אדיב שהיה בגן שמואל, כן.
ומי מדבר על השנות ה-60, משה סנה ואלעזר גרנות, יעקב ריפטין, שהם היו ממפם וכל ממקי, אלה, ופה אנחנו, ופה לא אנחנו, הם מתחברים עם כאלה שהם הועדי טרור, הם שונאי ישראל, לך תדע מה הם, איזה נזק הם עלולים לעשות.
הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ושהם לא יביאו שום נזק.
הוא מה שננצא, ננצא מכל פגע רע. רק שנה... שנת שמיטה היא שנה גבוהה יותר, לא אומרים תיקון חצות כולו, דברים הקצרים, ושנת שמיטה היא שנה יותר, שיקוים בה הוא ארץ אשר הנה השם אלוקיך הבא מראשית השנה ועד אחרית שנה.
אמן ואמן, ומי שירצה להמשיך לשמוע ולקרוא ולראות, אז לוח דבר ביתו גדול ועבה בצבע צהוב, נכון?
ירוק, שמיטה.
ירוק, ירוק. אז שיהיה לך הרבה בריאות ושתמשיך לעשות את הדברים החשובים. תודה רבה לך, תודה רבה.
ב na shai vink lachten du auf der welt wie teure in ihrer schmai in ihrer schmai Hier wird es wieren, kann ihr nicht so leiden.
Yeah.
פרופסור ניסים וידל הוא אסטרופיזיקאי ישראלי שעוסק בהבנת האסטרונומיה שעמדה לנגד עיני הרמב״ם ושאר חכמי ישראל. כשאני מדבר על פרופסור ניסים וידל, אני נזכר בפני הרבה מאוד שנים בסמינרים של ערכים, הרצאות של ניסים וידל, והמיוחדות שבו המחקר העמוק שלו. שלום לך פרופסור ניסים וידל.
שלום וברכה.
אני נזכר בשמך בסמינרים של ערכים. אתה עוד מופיע בסמינרים של ערכים? אז אתה עוסק בנושא הזה של האסטרופיזיקה כבר הרבה מאוד שנים, עם הרבה מאוד ספרים, עם אתר שאפשר להיכנס לראות את כל השיעורים שלך בנושא קידוש החודש, הכל לפי הרמב״ם. אז בוא תשתף אותנו קצת במעשים, במה שאתה עושה.
אני עשיתי את רוב העבודה בחמישה ספרים להסביר לא רק את הרמב״ם, הרמב״ם זה חמישה כרכים מתוך רמב״ם. שאר הספרים זה, אני מסביר למשל בכרכים א' ב' יודעים על איזה אסטרונומיה מודרנית, של איך אנחנו מבינים אותה, אותן העובדות, אותם הצילומים, אותם בטלסקופ. אנחנו, יש לנו השקפת העולם שלנו, אז שלושה הספרים הראשונים אני הסברתי איך אנחנו יכולים להבין את אותה אסטרונומיה מודרנית, גם כן בדרכים שלנו, עם של אמונה. יש להם גם שני כרכים בקשר לגמרות, יש 50 סוגיות בגמרה, שחזרתי אותן. וגם אחר כך זה חמישה כרכים של הרמב״ם שאני מסביר את קידוש החודש, בדרך מאוד מדויקת. מאוד נרחבת על מה שכל האבריכים יוכלו להבין את זה גם כן. וזה בעצם לאסטרונומיה של הרמב״ם. זה אסטרונומיה עתיקה, זה לא אסטרונומיה של היום.
ברור. עכשיו, אתה מגיע גם למסקנה שזה מביא ליראת שמיים.
זה
סגולה ליראת שמיים.
זה השקפת העולם שלי, אז זה פשוט מאליו.
כן.
עכשיו, כן. הרמב״ם, אני גיליתי עולם אחר לגמרי של חוקר, ממש חוקר ממדרגה ראשונה של היום.
אבל אני אומר, אתה עוסק בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים. בוא תביא אותנו להתחלת הדרך. מאיפה מתחילה האסטרונומיה היהודית? אנחנו יודעים על היוונים שהם גנבו את התורה מהבבלים, משם זה מתחיל בכלל האסטרונומיה, נכון?
לא. תראה איפה אתה מסתכל, באיזה כתובים דברי חז"ל. דברי חז"ל, דיברו על זה, נאמר במקומות. אם אתה הולך למשל לפי רבי אלעזר, הספר של פרקי רבי אלעזר, הספר הזה, בפרק השמיני שלו, הוא ממש מסביר איך האדם הראשון קיבל מהשם את כל העניינים בכלל, תורה ומצוות, כן, וגם כל, אפילו קידוש החודש. אז זה רבי אליעזר. אבל עוד, אחרי אדם הראשון, כתב את זה יוסף בן מתתיהו בספר שלו, בתמונות היהודים, ששץ בנו של אדם הראשון, היה אסטרונום גדול. הוא חקר, והגיע למסקנה שיש, שהעולם כל פעם מתחדש, כל 36,000 שנה למשל. זה כתוב בספר של יוסף בן מתתיהו. ואחר כך נוח קיבל מאדם הראשון, כן? ונוח הביא את זה לשם, שם הביא את זה לעבר, נשאר, שם לעבר, כן? ואברהם אבינו קיבל, כן, לימד את הקסדים, באור קסדים, את האסטרונומיה שהוא קיבל. זה כמו ש...
כן.
עכשיו, הלוח שלנו עצמו, זה כלול בתוך האסטרונומיה הזאת, כן? זה כלול. במסורות שלנו זה כלול. קדוש החודש, אמנם כולם מדברים על כך שהליל השני כאילו המציא את הלוח שלנו היום. אבל זה לא בהכרח ככה. דברי חז"ל הם, כמו שאמרתי לך, זה דברים שידועים מלפניו, אלא יכול להיות שזה אצלו תוכנית מגירה, מה שנקרא, אז הליל השני. הוא היה האחרון שסגר את הסנהדרין, הוא היה ראש הסנהדרין האחרון. אז חשבו שכאילו הוא לא המציא, הוא העביר את זה כמובן, כמו שאמרתי, תוכנית מגירה. אפשר להביא אותו עם ישראל, כלומר מי שסגר לו את הסנהדרין זה היה הרומאים, הם סגרו לו, הם סגרו את הסנהדרין פשוט. זה היה כינוס חשוב מאוד בניקאה, שזה בטורקיה היום, שם החליטו הנוצרים הרומאים, התנצלו, הרומאים התנצלו. והחליטו חלטות נגד עם ישראל בכל מיני דברים, כמו למשל באותו כנס הם החליטו שמעכשיו הלאה מועדים את השבת, וזה יום ראשון, אותו כינוס. אותו כינוס גם החליטו לסגור את הסנהדרין, כמו שהיו יהודים שהתנצרו, שהלכו עדיין כל הזמן לפי הלוח, גם שבת, שמרו שבת, אז רצו להיפטר מהדברים האלה, והחליטו את החלטות האלה. זה קריטי ממש לעם ישראל באותה תקופה. אז זה פחות או יותר המהלך של ההיסטוריה שהיה. עכשיו, הקלדים האלה, הקלדים, שזה בעצם הקלדיים בגמרא, קלדיים, ידועים בתור אנשים שהסתכלו באסטרונומיה ובשמיים הרבה, והם פיתחו את האסטרונומיה העתיקה. בעיקר אנחנו מכירים את זה בערך בתקופת בית ראשון זה היה. הברזים התעלו מאוד בקנות האלה, וגם ירמיהו היה בבבל, זה כתוב בסדר הדורות, שהסנהדרין בדרך כלל היא קבעת ראשי חודשים, על פי מה שמילא להעביר בתור הסנהדרין האחרונה שהייתה, בעצם הלוח שהיה לגדל לליל השני, הוא היה אחרון נסד בנסדרין, הוא קיבל הוראה מהרומאים בעצם לסגור את הסנהדרין, מפני שהרומאים נעשו נוצרים, התנצרו, והיה כינוס חשוב מאוד בשם ניקאה בטורקיה היום, והם קיבלו החלטה למשל לבטל את השבת ולעשות את זה ביום ראשון אצלם, וגם לסגור את הסנהדרין, כמו שהם עשו את קידוש החודש, והיו הרבה מאוד יהודים שהתנצרו אז, והיו עדיין הולכים לפי השבת ולפי חודש שקיבלו הסנהדרין, וככה ניסו לברוח מהעניין הזה, אז הסתגרו את הסנהדרין, וליל השני היה האחרון שסגר את הסנהדרין, זה היה שקל, ואחרי זה עבר, יביא לנו את הלוח הזה, שהיה כנראה תוכנית מגירה. לא שזה ימציא אותו, כמו שרגילים לחשוב. טוב, מה שכאן חשוב באמת, בסופו של דבר, הלוח שלנו באמת חי הרבה זמן.
ממתי מתחיל הלוח שלנו?
ייתכן שאפילו בבית ראשון זה היה. היו תקופות שכנראה הלכו לפי הלוח, שאי אפשר היה לשמור שהעדים יבואו להעיד בבית הדין, בסנהדרין. מפני שבבית ראשון לפחות, יש עדויות שזה באמת היה על פי ראייה. התפילו אותו שעל פי ראייה, גם כן על פי המשניות שיש לנו, בשניות ראש השנה. שעל פי עדים, הסנהדרין החליטו מתי זה ראש חודש, אבל היו תקופות גם אז, למשל בזמן שאול ודוד, אז בתקופה הזאת כתוב במפורש ששאול אומר גם, כתוב שם במפורש שגם ביום השני למחרת לא הופיע דוד שזה היה ראש חודש.
נכון.
ואפשר להזמין בפשטות שביום השני היה יום, ראש חודש יומיים. אז זה אומר שזה לפי הלוח. עתי הראייה זה רק יום אחד תמיד.
ברור.
אז יש שעדויות בדרך, אבל יותר מזה. יותר מזה, הרב סעדיה הגאון ורבינו חננאל ורבינו בחיי, ואפילו ראשי, אני חושב, האמינו שלמעשה משה רבנו כבר נתן את הלוח הזה, שיש בידיהם פייזון פחות או יותר. אז הם טוענים שתמיד לא היה אף פעם לפי ראייה, אלא זה היה בעצם על פי הלוח שלנו היום, פחות או יותר, לא בטוח שזה אותו רוח בדיוק. אז אתה רואה, זה מתגלגל כל ההיסטוריה, בתוך כדי כך, זה לא רק קידוש החודש, אלא היה גם, היית הרבה כתובים אצלנו, בגמרא, במקומות אחרים, שמסבירים מה השקפת העולם הייתה של, של, של חכמים, חכמים בעניין אסטרונומיה.
כן. ואתה גם קראת, גם חקרת בספרים אחרים, גם לא בספרים הנקרא היהודיים, אתה מגיע לאיזשהו ביקור בפולין, ושם אתה מוצא איזשהו ספר, נכון?
זה היה בפריז, לא בפריז.
בפריז, כן. אתה נכנס לחנות ספרים ואתה מגלה איזשהו ספרון בחוכמת האסטרונומיה. מה זה הספר הזה?
זה ספר שאני לא יודעת מה אני קונה באמת. זה ספר שכסב עוד לא ידעתי. הקרוב שלי שאני גר איתו באותו זמן, אמר לי, האדם שקיבל את הספר הזה הוא ראש ממשלת צרפת, האחרון שהיה מפני המהפכה הצרפתית. שגם הוא הלך לגיליוטינה. כן? אבל לפני הגיליוטינה הוא הספיק לכתוב ספר להיסטוריה של האסטרונומיה, והוא יגיע למסקנה שכל האסטרונומים של כל העולם, לפני 200 שנה כבר ידעו את זה, האסטרונומיה של הסינים, של ההודים, של הבבלים, יש להם פחות או יותר אותו ידיעה באסטרונומיה, וגם אותו מלוחות.
ואת הכל הם לקחו מהיהודים, ומהיהדות.
כן, זה פשוט, ואתה מסתכל בכמה זמן, מתי זה היה, הוא אמר שזה היה כנראה במסיבת 4-500 שנה מאז, לפני 200 שנה, כן? וזה, עשיתי חשבון, זה יצא בזמן של נוח. אז נוח, בנוח זה, הוא העתיק את השבועה בכל המובנים, גם בקידוש החודש, גם בעסקות האסטרונומיה. זה המקור שלו. זה המקור שלהם, על פי העדות של אותו ראש ממשלה, כן?
כן. היום יש אנשים שיודעים לעסוק באסטרולוגיה, לפנח את זה?
אתה מדבר באסטרולוגיה או אסטרונומיה?
באסטרונומיה, בשניהם.
לא, אסטרולוגיה זה עניין, זה המזלות, המזלות זה גורל של בני אדם או של עמים או מדינות. זה משהו אחר, זה לא משהו מדעי. כמו שהאסטרונומיה שלה, אז זה שאני מדבר עכשיו עליה, זה שאני מומחה, זה אסטרונומיה, הכוונה אסטרופיזיקה, שזה מה שייך לכוכבים, מדע של כוכבים היום, זה לא מה שהרמב״ם עסק בו. אבל הרמב״ם, מה שכתוב בקידוש החודש שלו, הפתיע אותי לגמרי, כשאני ראיתי שהוא בעצם, מה שהוא כתב שם, זו גישה מדעית מודרנית מבגר ראשונה. הרמב״ם עשה משהו שאף אחד לא עשה לפניו, ואפילו המאזינים היום לא יודעים את זה. הוא שילב את התצפיות שהיו דעות אז קידוש החודש בערך החדש, שילב את זה עם התיאוריה שלו של איך מחשבים מתי יראו את הירח החדש, הלבנה החדשה. הוא שילב את התיאוריה של החשבונות עם התצפיות עצמן, וככה קיבל תיאוריה מדעית מדויקת, כמו שהיום עושים, משלבים מעבדה, תצפיות באסטרונומיה, עם התיאוריות,
וככה יוצרים תיאוריה חזקה הרבה יותר מעוגנת במציאות, מעוגנת במציאות, איזה מה שחשוב כאן.
עכשיו
זה הרבה מצא לפני 800 שנה.
עכשיו ההתמחות שלך זה למדוד את תנועות הכוכבים, את הגודל שלהם, גם את רמת הטמפרטורה שלהם, גם את כוח המשיכה שלהם. מאיפה זה בא?
אסטרופיזיקאי. זה הפנים האחרות שלי, כן?
זה הפיזיקה. עכשיו, אתה גם משתמש בחוכמה הזאת, בחוכמה של הפיזיקה, ואתה מחבר אותה, אתה אסטרו עם הפיזיקה. שאסטרו זה כוכבים ופיזיקה זה פיזיקה.
אם לא היה לי את ההשכלה הזאת באסטרופיזיקה ממש, כן? לא הייתי מסוגל לכתוב את הפירוש של הרמב״ם כמו שכתבתי אותו.
מה ההבדל באמת בין
אסטרונות? אני כל מהרקע הזה של ההבנה ושל הידיעה, בשביל שאני אוכל להבין את הרמב״ם ואת רש"י גם, וגם חכמים. אפילו שזה אסטרונומיה מודרנית, אבל האסטרונומיה המודרנית היא עומדת על ברכי האסטרונומיה העתיקה. וצריך לדעת ששניים עושים טוב טוב בשביל להבין את העתיקה.
עכשיו, יש חילוקים בתורה שאי אפשר לתת להם הסברים, כמו חוכמת האסטרונומיה?
יש, נכון. בגמרא, אני כתבתי את הסוגיות האלו, נדרשתי את איזה 50 סוגיות באסטרונומיה בתלמוד הבבלי, וראיתי שישנם שני מקומות שאי אפשר להסביר את האסטרונומיה שמוסברת שם, כמו פסחים למשל, בצד יגדל את עמוד ב' וגם עמוד א', אי אפשר להבין את זה בדרכים פשוטות, או אפילו לפי אסטרונומיה, ולכן אין ברירה את הסוגיות האלו באסטרונומיה להסביר אותן על פי הקבלה והזוהר.
ויש עכשיו, אנחנו עוסקים ממש במסכת ראש השנה, בדפים האלו, בדף כ"ה, יש שם את מה שאומר רבן גמליאל, פעמים שבא בארוכה, פעמים שבא בקצרה, גם עכשיו אנחנו עוסקים בגמרא בנושא הזה.
כן. זה דבר ידוע, שבאמת מה שקורה, שהאמת היא שאורך החודש שאנחנו מכירים אותו, חלקים, זה ממוצע. זה ממוצע על אורך חודש שמשתנה כל חודש. הירח הוא לא גרם שבימי יציב. הוא לא חוזר לעצמו כל הזמן בדיוק, אלא הוא יכול לחזור לעצמו לפעמים ב-29 יום, ולא יהיו בית שעות, אלא 20 שעות אפילו. אז בא יותר מאוחר מאשר 12 שעות, חלטת יהיו בית שצצה, כן? אז יהיו בית 12 שעות, זה הממוצע, אבל לפעמים הוא מעריך עד 20 שעות אפילו, 29 ימים, 20 שעות, כן? זה הרבה יותר ארוך. ולפעמים הוא עושה יותר קצר. ובפועל, הירח החדש יראה, כן, אחרי, יותר נכון לא ישראה, אלא המחזור של הירח, הסיבוב שלו, יכול להיות גם כן 29 יום ב-6 שעות, במקום 12 י' ב', כן? אז זה פעמים בארוכה, מה שמעתי, זה 20 שעות, פעמים בקצרה זה 12. אז זה, סליחה, זה 6. אז מזה רואים, זה עובדה אסטרונומית אגב. הייתה ידועה לבבלים, גם כן, זה לא דבר חדש.
אז אני אומר, פרופסור וידל, אפשר...
הממוצע שאנחנו משתמשים בו היום, חפתת י' ב' תשצג, כל כך הרבה אנשים מנסים לבדוק האם הממוצע הזה נכון. כלומר, אתה לוקח מדיוק 300 שנה, כל חודש וחודש, מתי הירח שיהיה מטיבובו החודשי, ואתה רואה שכאילו זה... הממוצע יוצא בבית 29 י"ב לתוך חלקים, אבל זה לא נכון, זה לא טוב לעשות דברים כאלה, כמו שנוהגים לעשות הרבה אנשים ולפרסם את זה, מפני שהחפת י"ב תחצג הזה הוא ממוצע, שלא ממוצע, זה מספר שניתן לאדם הראשון, זה מספר שניתן לו, ואנחנו משתמשים במספר הזה, אבל אפשר גם כן ללכת למדוד את זה בפועל. לפעמים זה בדיוק אותו דבר, כמו של חזר, לפעמים לא, לפעמים זה יותר, לפעמים פחות. יש לזה סיבות. אבל ללכת להתחרות בדיוק המודרני, זה דיוק מזויף.
ברור.
הממוצע שהם עושים את המגיעים למספר הזה של 200-300 שנים האחרונות. אבל יכול להיות שלפני 1,000 שנה זה הממוצע אחר, זה לא הממוצע של היום.
נכון. צריך להבין שאתה כבר...
אני לא מפחד דברים מהסוג הזה, ולהגיד, הנה, אכפתי תעודי שתצג, הנה, מדדו אותו וקיבלו בדיוק את הזה. זה לא בסדר.
טוב, צריך להבין שאתה כבר חוקר תעיין את זה מגיל 16. אחרי שעליתם לארץ ישראל ממצרים, אתה עוסק במחקר של כל ה... נפלו לידיך הרבה ספרים של החוכמה היוונית, ואתה חקרת ואתה חוקר, איך אומרים אותו, אתה ממשיך עוד לחקור את כל הנושא הזה.
אני עכשיו נמצא לי עוד ספר אחד גדול, 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 לכתוב את הפירושים באסטרונומיה שלו, זה הזוהר. הזוהר מביא כמה סוגיות באסטרונומיה, מופלאות, מופלאות ממש. אז אני לא הולך להסביר את הפרופיל קבלה, אלא אני מראה את ה... אני מראה שהסוגיות האלו בזוהר, יש להם גם כן רקע, רקע תצפיתי מובהק באסטרונומיה. ואפשר, מה שנקרא מבשריח, זה אלוה. כלומר, אני מסתכל במקביבי, אני רואה תופעות, והזוהר מרשיק אותנו, עושה אותם מרשקים, אבל צריך לדעת את הרקע הניסיוני, התצפיתי בעולם הזה, באסטרונומיה, בשביל להבין את הסוגיות האלו.
ברור, אז את כל הדברים האלו אפשר לראות בכל מיני אתרים שאתה מופיע, ויש לך הרבה שיעורים וספרים וכן הלאה.
אני כבר לא מופיע, אני כבר קצת מבוגר, אין לי כבר פחות. אבל בספרים שלי ישנו אתר, כמו שהצברת, ישנו אתר באינטרנט, לא בשביל המחנה שלנו, זה בשביל מחנה אחר.
כן, כן.
אין לו כיסה לדברים האלה.
נכון, אני אומר למי שיש גישה לדברים האלו, זה יכול להגיע ולשמוע ולראות. תודה רבה לך, פרופסור ניסים וידל.
כל טוב לכם.
כל טוב, שלום, שלום.
Don't make me
בסוף השבוע יחול יום פטירתו של רבה של ירושלים, הגאון הרב בצלאל ז'ולטי זצ"ל. בחורף תשכ"ט, בחנוכה, התקיים טקס ההכתרה לרבה של ירושלים שנערך בביתו. אנחנו נביא לכם הקלטה נדירה שבוצעה על ידי בבית אז בתשכ"ט. נשמע קטע קצר מההכתרה בקולו של הרב ז'ולטי זצ"ל, שהוא מודה לרבנים שדיברו במהלך השעתיים לפניו. אז קטע קטן מתוך קולו של הרב בצלאל ז'ולטי ליום השנה לפטירתו.
היה לי ברור שאינני ראוי ואינני מתאים, חתונתי מתפקיד כזאת זה. עד הרגע האחרון, עד הערב הזה, היה ספק בלבי מי מבקש זאת מידך. למה לך לקבל את האחריות הגדולה הזאת לשבת על כיסאי הרבנות בירושלים? אבל לאחר שנוכחתי לראות כאן, ולאחר שגאון דורנו, מרן גאון ישראל, הרב אברמסקי, שליט לתפקיד זה, ולאחר שמרן ראש הישיבה הגדולה והקדושה, שבו חונכתי וגודל, שבו למדתי תורה ויראת שמיים, ראש ישיבת חברון שליטה, אמר לי, כתב שעליי לקבל את התפקיד הקדוש הזה, ולאחר שקם את ביתי, רציתי לראות את תורת ארץ ישראל נמצאת כאן, לא פיללתי שאלת לראות כאן בביתי את החי וראי גאוני הדור, פוסקי הדור, חברי בית הדין הגדול, ראשי הישיבות, גדולי התורה, ידידי הגאון ראש ישיבת כל תורה, הגאון ראש ישיבת אוהב תורה, הגאון ראש ישיבת יצחי, הגאון ראש ישיבת חברון, ידידי רבני ירושלים, גדולי הדור, זקני הדור, גאוני הדור, הגאון ששימש את כל גדולי הדור, הגאון רב רפואל קטנם בשליטה, וכל חברי לשכת הרבנות בירושלים, את ראשי הציבור החרדי בירושלים, ובמיוחד שזכיתי לראות את החי ורעי בני התורה היקרים, אז אני רואה כאן שמן השמיים הטילו עליי את התפקיד הקדוש הזה. אם התורה מסכימה, סימן שמן השמיים מסכימים, ואם מן השמיים הסכימו, אני אומר לכם רבותיי, אין כאן פחד ואין כאן סכנה כפי שהזכירו. נתים בעזרת השם לתפקרת, נתים את רבנות ירושלים לתפארתה הקודמת כמו שרבנות ירושלים צריכה להיות. אולם, מוריי ורבותיי, יודע אני את ערכי הדל, שאין בתוכי לבדי לשאת את המסע הגדול הזה. המשנה הראשונה במסכת אבות אומרת, משה קיבל תורה מסיני ומוסרה לישוע, וישוע לזקנים, וכך הייתה שלשלת הקבלה עד הורינו אנו. אישים גדולים שמסביבתם ועל ידם התרכזה התורה כולה, גם בימי קדם היו אישים מיוחדים. משה קיבל תורה מסיני, אחר כך מוסרה לישוע. על ידו של ישוע התרכזה התורה כולה, אבל אחרי ישוע כתוב ומוסרה לסבינים. לא ליחיד, לא היה כבר יחיד שבסביבו על ידו הייתה יכולה להתרכז התורה כולה ומסר לסבינים. גם בירושלים, ירושלים זכתה לנשים שעל ידם מסביבתם התרכזה כל התורה כולה. אותם גאוני עולם ששימשו בכתר הרבנות בירושלים, שנשאו על ראשם את כתר התורה של ירושלים, הם היו בבחינת משה, בבחינת יהושע. כעת אני מודיע לכם רבותיי, נמצא רבנות ירושלים לכולנו, נמסרה מסכני, לא ליחיד, אלא לכולנו, כולנו לומדי התורה, ובמיוחד גדולי הדור, מרביצי התורה, פוסקי הדור, נערים כולנו את כבודה של ירושלים. ומהו התפקיד שהטילו עליי? להיות רק השמש שמדליקים בו את הנרות ותו לא. אינני ראוי לתפקיד אחר, אלא להיות השמש שמדליקה את הנרות, ואם מן השמיים הסכימו על ידי למלא תפקיד זה, להדליק את הנרות שהנרות יאירו. אין לשמש יכול להאיר בעצמו כלום, אבל הוא ידליק את הנרות, והנרות יאירו ויפיצו אור של תורה בירושלים. תורתנו הקדושה הנצחית, בלי גמישות, בלי רפורמה, אלא תורתנו הישנה, תורת רבינו ואבותינו, שהיא חתומה בחותמו של הכהן הגדול, של הכהנים הגדולים אשר שימשו במקדש ושמרו על פך השמן, שחז ושלום תישאר שמן זית זך, טהור, נקי, בלי כל טהרונת של חולין בקודש. מוריי ורבותיי, כפי שאמרתי, אקבל עליי בכל כוחי בעזרת השם יתברך לשמור על אותו פח השמן החתום בחותמו של הכהן הגדול, מהתורה שלה זכיתי ללמוד כאן בירושלים. אם אני חושב לעצמי למה זכיתי להיות אפילו השמש בכתר התורה של ירושלים, אולי בגלל זכות זה באתי ילד קטן בירושלים, קטן מאוד, וגודלתי וחונכתי כאן בירושלים רק בשמן זית זך. לא קיבלתי, לא למדתי חוץ מהשמן הזית הזך של תורתנו הקדושה, ושמן זית זך שחותמו של הכהן הגדול היה חתום עליו. את רבותיי הגדולים שזכיתי ללמוד מהם תורה מקודם בגיל צעיר בישיבת יצחיים המפוארה, ואחר כך בישיבת חברון הקדושה והגדולה. קיבלתי רק שמן זייזה, שחותמו של הכהן הגדול היה חתום עליו. ואולי זה ייתן לי כוח ואפשרות להיות השמש ולהדליק מחדש את אותם הנהירות שלחאורה הם תבויים. הלוואי שנזכה בעזרת כולנו, כי את כתב הרבנות קיבלנו כולנו. חיצו כאן את הרבנות בירושלים, מסרו את הרבנות לסקיינים, להגדיל תורה ולהדירה, לקדם שם שמיים בירושלים, והעתידה ירושלים שתתפשט על כל ארץ ישראל כולה, שקדושתה של ירושלים תתפשט על כל ארץ ישראל כולה, ונזכה במהירה לראות בבניין בית הבחירה ובביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן.
מקלטה נדירה מהכתרה בקולו של הרב ז'ונטי זצ"ל ליום השנה לפטירתו. תודה רבה לכם ליעל צייטלין, תודה רבה לפסח בגד, תודה רבה לאורי כהן. ניפגש בשבוע הבא בתוכנית נוספת סיפור ירושלים. לילה טוב לכם.
וביני מלכייני והישוב הזוי תהיה הסמחמים ויהיה סובצוין מלפוני חוץ. וביני מלכייני azoy shiya hasrafami biya isutoy oy mir funay khul yoyoy behay ashu azoy shiya hasrafami biya isutoy oy mir funay khul oy behay ashu azoy
חיו וקיומות, אנו חיו וקיומות, אנו חיו וקיומות, אנו חיו וקיומות, אוי אוי אוי, אנו דילו ויפסוק, ודילו וייפסוק, מפתגום היוי רייסו. Tanto di noi sei che ti dovi per mi pigo mai ai raito Oi zago caio ve caio mo Oi zago caio ve caio mo Oi zago di noi sei che ti dovi sei mi pigo mai ai raito Zago caio ve caio mo Oi zago caio ve caio mo Hay Yeshua zoy ki yatzachamim yaisu zoy mil funeh tu Malachi